עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת עמית הלוי.
שלום.
צהריים טובים. תשמע, לא יודע מאיפה להתחיל, למרות שעכשיו יחסית אנחנו בסוג של רגיעה, אבל עדיין אנחנו בעיצומה של מלחמה. חיילינו נהרגים ברצועת עזה, ואנחנו לא רואים את הסוף. אנחנו מקבלים גם כל פעם תזכורות מהצפון שגם חיזבאללה מתלבט כיצד לפעול, והשאלה זה איך אתם, המחוקקים וחברי הקואליציה, רואים את היום שאחרי, או שמה כרגע לא מדברים על זה מסיבות שאולי יעזרו לנו, ולכן עדיף כרגע לא לדבר, למרות שלא בטוח, כי אנחנו רואים שאמריקאים ועוד מדינות אחרות, כמו סעודיה ומדינות נוספות, כן רוצות לדעת מה ישראל רוצה בסוף.
קודם כל אני חלוק על המילה שאמרת, רגיעה. אנחנו, אתמול נהרג לנו באלקנה נוילנדר, וזה אחרי הרוגים רבים מאוד, רק בימים האחרונים. אין רגע אחד של רגיעה, החמאס נמצא בקשירות מלאה כארגון טרור. ההגדרות של דובר צהל לצערי הן הגדרות שגויות, מן היסוד. כשהוא מדבר על פירוק חמאס, הוא מדבר על פירוק איזה מעטפת גדודית, היא כמעט ולא רלוונטית, בוא נאמר, המשמעות שלה היא מאוד מאוד נמוכה בארגוני גרילה וטרור. ארגון גרילה, אני אומר לך ולמאזינים את הדברים הפשוטים ביותר, וזה לא משנה אם זה הארגון טרור של האירים, הבסקים, התמילים, ככה זה עובד. הם לא צריכים מחט בשביל להרוג יהודים, זה הטול הפשוט שלהם. יש להם סכין, יש לך מצ'טה, יש לך רימון, יש לך RPG, תהרוג, תרצח יהודים, אתה רואה טנקים, אתה רואה חיילים, זה מה שתעשה. זה מאוד פשוט, זה צוותים קטנים, הם ממודרים אחד מהשני, הם לא צריכים את המסגרת החטיבתית, זה בונוס. אז הורדנו להם את הבונוס, אבל הבסיס נשאר, ולכן כל הסיינס פיקשן הזה, כאילו ההגדרות האלו, פירקנו את החטיבות, ואנחנו לא ברגיעה ולא בחצי רגיעה, אנחנו בתוך מלחמה עקובה מדם, שעוד לא, לצערי, את הפירוק האמיתי של חמאס, שהיה צריך לקרות דרך חנק של אנרגיה, הם היו צריכים לצאת מהמנהרות הללו כחושים וחנוקים.
אתה אומר, בקיצור, אנחנו עדיין ממשיכים לספוג אבדות לצערנו, ולא הצלחנו להשלים את המשימה בשלב הזה. השאלה, מה קורה בהמשך? האם אתה חושב שאם נמשיך כך, בהחלט נצליח להשיג את היעדים שאנחנו הצבנו, המדינה הציבה?
לא. התשובה היא לא. לא נצליח. לא נצליח לדרך הזאת, והדרך צריכה להשתנות. ואמרתי את זה בוועדת חוץ וביטחון, ואני אומר את זה גם בבמה המכובדת שלך, צריך להכריע את הטרור בדרכים שבהם מלחמה בטרור היא אפקטיבית. כרגע המלחמה או הדרכים, גם ההנחות היסוד המודיעיניות, גם ההנחות היסוד המבצעיות של ראש אגף מבצעים, הן שגויות. לא ככה נלחמים בטרור. לא ככה נלחמים בטרור.
מה אתה מציע?
אני מציע לשלוט. קודם כל לשלוט במעברים, לשלוט בפילדלפי. אחר כך לשלוט במקורות האנרגיה, בסולר, בטח לא להכניס...
איך אתה מסביר את זה באמת שעד רגע זה אנחנו לא שולטים בכניסת הנשק לעזה מציר פילדלפי, במנהרות וכל מה שהם בנו שם?
אני לא דובר צה"ל.
לא, אבל בוא, אתה מחוקק, אתה חבר קואליציה, אתה יודע.
אז אני בוועדת חוץ וביטחון, שזה הפורום שיש לי, ובתקשורת, כמו אצלך, מעלה את התהיות האלו שוב ושוב, ואני אומר לך את הדברים שהם פשוטים לכל מי שמבין בטרור, ולא צריך להיות בשביל זה גנרל, ולא צריך להיות בשביל זה אלוף או רב אלוף או שר ביטחון.
כן.
בטרור הזה צריך להילחם על ידי שליטה במוקדי הכוח, בצינורות החמצן שלו, אחרת הוא לא יתייבש, הוא לא יחנק. אז אני חוזר שוב, שאלת, אני עונה לך. שליטה בפילדלפי, שליטה, בשמיני לאוקטובר זה צריך להיות. שליטה במקורות האנרגיה, כדי לחנוק את התת קרקע, שזה האיום האסטרטגי על מדינת ישראל באמת. שליטה בסולר, בוודאי לא להכניס סולר, להפך, למצוא מודיעין על הגנרטורים, על מצבורי הדלק, להפציץ אותם, לשלוט באוכלוסייה, לשלוט בסיוע. נניח שבא בלינקן, והנה הוא הגיע, מגיע מדי פעם אלינו, שר מזכיר המדינה המכובד, והוא אומר צריך סיוע הומניטרי. נניח, אני לא חושב שיש שם אזרחים תמימים או שלבים, כמו שהגדרה באמנות הבינלאומיות. תחלק אתה סיוע, אתה. תעשה מכרם שלום, תעשה אזור, סייף זון, תעשה אזור, כמו שעשית בציר, הרי היה הפוגה, נכון?
כן.
היה העברה מצפון לדרום, שנייה רגע, עשו מחסום, נתנו לה, תעשה מחסום, מי שיכנס, תאמין לי, על כל שק קמח שתחלק, תקבל משטפניק, תקבל ראש של חמאסניק, אתה, לא החמאס ישלוט באוכלוסייה, הרי הוא על כל שק קמח, הוא מגייס לוחמים לשורות שלו, הוא שולט ככה באוכלוסייה, בדרום ובצפון.
הם באים עם הנשק ולוקחים את הסיוע לאנשים שלהם, זה ברור.
לא באים, הם לא צריכים שום נשק, הסיוע ניתן להם. אולי אחרים מנסים לגנוב להם ולא מצליחים בדרך כלל. הסיוע ניתן לחמאס.
אז בעצם ביד אחת אנחנו עוזרים להם, וכן, הזכרת את אונרה, אז כמו שראינו, אונרה היא חלק בלתי נפרד מהטרור הזה, והעידוד הטרור הזה. אז ביד אחת אנחנו נלחמים, ביד השנייה בעצם נותנים להם את כל שאר הצרכים.
תיארת במדויק, בצד אחד מנסים להילחם בטרור, בצד שני מחיים אותו.
זה מאוד מאכזב אותי ואת המאזינים, אני מניח לשמוע דבר כזה, אתה יודע, ואנחנו...
זה מאוד מאכזב כל הרבה אנשים בעולם, שמצפים שישראל תמגר את הטרור, ותמגר את החמאס, כמו שהסרילנקים מיגרו את ארגון הטרור שהיה של התמילים. אבל לצערי הרב, זה לא הכיוון שכרגע צהל מתנהל בו, ואני מצפה מהרמטכ"ל, הרצי הלוי, לשנות גישה ולהתחיל לאמץ את הדפוסים. הנה, הזכרתי סרילנקה, היה ראוי שהמטכ"ל ילמד את המקרה ההוא, איך הסלו את הטרור בסרילנקה, לא בדרך הזאת, לא בדרך של ללכת פיר פיר או בית בית. זה דרך שבדרך כלל, אגב, מדינות שנהגו ככה, שחשבו שהן מתישות את הצד השני, התישו את עצמם הרבה לפני. כן. אנחנו לא צריכים תמונת ניצחון, אנחנו צריכים ניצחון, אנחנו לא צריכים תחושת ביטחון לעוטף, אנחנו צריכים ביטחון, ובשביל להגיע לזה אנחנו צריכים להכריע את הטרור, לא זו הדרך שמכריעים את הטרור. זאת לא חשיבה מבצעית, זאת חשיבה אנטי-מבצעית.
תגיד, אולי התחקירים שמבצע שאול מופז וחבריו יכולים לסייע לנו כרגע לשנות את הכיוון באמת, כמו שאתה אומר? למה אתה צוחק?
תשמע, זה כל כך עצוב. אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק. אז הוצאת ממני בתוך הגיהנום שאנחנו חיים בו בחודשים האחרונים, חיוך אורבוליאני, כיוון ששאול מופז... וזאבי פרקש, כל הוועדת חקירה, שבאמת, אני אומר, זה היה רף, שאת זה, אני לא מבין איך, מה העלה על דעתו, הרצי הלוי, שהוא חשב שהוא יקים ועדת חקירה כזאת, הרי הוא, מהיום הראשון, קרא לוועדת חוץ וביטחון, בדיון שלנו, אמר לנו, אנחנו מבקשים, לא חוקרים את הלפני השביעי לאוקטובר, אגב, בצדק, הוא אמר, אנחנו כולנו עכשיו מרוכזים במלחמה, כולנו מרוכזים במלחמה, יש איזה סוג של, אתה יודע, הסכם בלתי כתוב של חברה בריאה שאומרת אנחנו רוצים שקט חברתי כדי לרכז את האנרגיה במלחמה. אפרופו ההתערבות של הפסק הדין של בג"ץ שיפר את השקט הזה. אז בא הרצי הלוי אומר, אל תחקרו, לא נעשה תחקירים עכשיו לפני, נעשה תחקירים פנימיים על מה שדרוש לנו, וזה נעשה כל יום בצהל. יש תחקירים מבצעיים ברמת החטיבות, ברמת האוגדות, על כל מקרה, על כל אירוע שהיה לפני השביעי לאוקטובר, שהיה אחרי, כדי לטייב את המלחמה עצמה. אבל אנחנו לא עכשיו פותחים את שאלת המחדל, והיו הרבה מחדלים, כדי לשמר בעצם את הריכוז של כל המאמץ בעניין הזה. ופתאום הוא מגיע, מופיע יום אחד, ואומר, אני לוקח את שאול מופז, איש פוליטיקה ידוע, שהיה פה שר, והיה פוליטיקאי לא מעט שנים. זאבי פרקש, שהיה חלק מהמנגנון בעצמו כראש אמן, בהקשר הזה, והוא יעשה ועדת חקירה חיצונית. תשמע, אני קיבלתי תגובות מהורים שקולים של ילדות שנרצחו בשביל לאוקטובר. זה דבר שהרתיח את דמם, ובצדק. ובצדק. ואני אמרתי, אם זה יקרה, אני מעריך שזה לא יקרה אגב, אבל אם זה יקרה, אנחנו נקים פה ועדת חקירה פרלמנטרית, בכנסת, כדי שהציבור יחקור, לא שאול מופז. נציגי הציבור, יהיה שקוף לציבור, נקרא לרמטכ"ל, נזמן את כל אלופי צה"ל, להבין בדיוק מה קרה. הוא רוצה לעשות תחקיר, אנחנו נעשה תחקיר מלא, שקוף לציבור, אם זה מה שהוא רוצה לעשות בעת מלחמה. אני חושב שזה קו אדום, אני מאוד מקווה שהוא יחזור בו, קראתי לו לחזור בו, ואני מקווה שהוא יחזור בו מעניין הזה, כי זה לחצות את הקווים הבסיסיים שלנו כחברה בעת הזו.
טוב, תגיד, היועצת המשפטית משגרת אתמול מכתב, בה היא אומרת שהקריאות לפגוע בבלתי מעורבים, עלולות להיות פליליות ויסבכו אותנו בהאג.
לא יודע, לא קראתי את המכתב שלה, אבל...
היא מתייחסת בין היתר לחברי כנסת מהליכוד, טלי גוטליב, בוטורי, וגם, אתה יודע...
לא יודע, אני לא יודע למי היא מתכוונת שהיא מגדירה בלתי מעורבים. אני רק מזכיר לך שהאוכלוסייה, בוא נאמר, ההבחנה הדיכוטומית הזאת, כאילו יש, אתה יודע... צדיקים גמורים ורשעים גמורים, במרחב הזה שנקרא רצועת עזה, היא הבחנה לא מדויקת. אני חושב שכדאי לה ללמוד את הנתונים, והנתונים הם שאתה יודע, לפחות מעל מיליון, לדעתי 1,400,000 כמעט מתוך האוכלוסייה שיש שם, זאת אוכלוסייה שהתחנכה, רוב האוכלוסייה שם צעירה, ילדים, רובם ככולם, מאז הכיבוש האכזרי של חמאס את הרצועה, לפני 16-17 שנים, 16.5 שנים, כולם התחנכו במערכת החמאסית. אני רוצה לומר לך ולמאזינים, כל אלו שיצאו מהבית, נניח בחירבת חזאיה, והלכו לניר עוז, ושרפו שם אנשים חיים, השחיתו גופות שלקח חודש לזהות אותם, מי אתה חושב שהם היו? מחבלים, גברים, נוח'בה? לא. נשים וילדים. 1,000 איש. 1,000 איש, רובם נשים וילדים, בוגרי מערכת החינוך החמאסית, שבאו, ראו אישה, הם לא ראו אישה, הם ראו דמון, לכן הם אנסו אותה פעם אחר פעם. הם לא ראו בני אדם בכלל, וזאת אינדוקטרינציה חמאסית. אז לומר שכולם שם צדיקים, ויש איזה כמה מחבלים מעורבים.
ברור, ברור שלא.
רגע, נתחיל בזה שיש מעל 100,000, מעל 100, יותר, הרבה יותר מ-100, 150,000 אנשים שהם פעילי חמאס, בין אם זה באדמיניסטרציה, בין אם זה בצבא, בין אם זה אנשי דת. רק תיקח את המספר הזה, שהיועצת המשפטית תיקח רק את המספר הזה, עם בני זוגם ועם בני משפחותיהם, הרי היא תגיע לכמעט 1,000,000 אנשים שמעורבים באופן ישיר או עקיף בטבח, ברצח ובאונס, כי הם שותפים למערכת החמאסית. כלומר שיש פה כולם בלתי מעורבים, הם מעורבים עד מאוד.
תגיד,
את הנתונים האלו אני מצפה אגב שאהרון ברק בהחלט ינחיח בתוך בית הטריבונל הזה.
אתה מאלה שתמכו במינוי הזה של אהרון ברק?
לא, אני חושב שזה שגוי, אבל אני אמר לך מה כן. כשראש הממשלה הציג בסיעת הליכוד את ההיגיון, שהנחתי שזה ההיגיון, שמדובר באדם שהוא ניצול שואה, ובתביעה מסוג הזה שהיא תביעה כנגד רצח עם, אם בא אדם שהוא ניצול שואה, ואומר, הנה, זה רצח עם שקרה לעם היהודי, אז זה ייצור איזשהו אפקט או השפעה. אבל אני חייב לומר שהציפייה שלנו מפרופסור ברק, בוודאי מהעורך דין שייצג אותנו, היא נוגעת להנחות יסוד שלפי דעתי אהרון ברק לא ייצג אותם בשנים האחרונות, אלא אפילו עמדתו הייתה הפוכה, ואני מתכוון למעמד הקרקע. האם ישראל כובשת ברצועת עזה? אי פעם זאת הייתה עמדה ישראלית? העמדה הישראלית תמיד הייתה דיספיוטד טריטוריז, כמו שטחים שבמחלוקת, אבל הטענה שלנו על עזה, הטענה שלנו שהיא חלק מארץ ישראל, היא חלק מארץ הקודש, לא הפיקציה שנקראת לאומיות פלסטינית, יש לה מעמד שמה, אלו הטענות הבסיסיות שתמיד היו הטענות של משרד החוץ ושל שגרירנו באום.
כן.
אנחנו מצפים שההנחה
ביסוד זאת תהיה שם. נקווה שהוא יאמץ אותה, כן. תגיד, אני חייב מילה פוליטית גם. אנחנו רואים שנתניהו רוצה לקצץ בשל כמובן המלחמה וכו', אבל לא מצליח לא לעשות את זה לא בנורווגים, כמדומני שאתה גם חבר כנסת נורווגי, וגם לא בשרים. גם שם המהלך נתקע, כולל עם שיקלי. מנגד, אנחנו רואים את לפיד, קורא לפוטש נגד נתניהו, אומר, אנחנו נתמוך באדלשטיין, בכל מי שתעמידו, דבר שגם כן ככה מרעיד עוד יותר את הספינה.
תשמע, קריאה לפוטש, כמו שהגדרת את זה, בזמן מלחמה, היא דבר בלתי ראוי, אני משתמש פה במילים עדינות, לקחת ראש ממשלה נבחר, שמוביל מערכה, תוך כדי שחיילינו נהרגים, ומחרפים את נפשם ומוסרים את נפשם, זה דבר שהוא, אנחנו כבר איבדנו את, אפילו את הרגישות הזה, זה שיאיר לפיד מעז להעלות זאת, זה דבר בעיניי, דבר חמור, בזמן מלחמה, אבל לגופו של עניין אני רוצה לומר לך, אני בעד נורווגים לא בגלל שאני נורווגי, אני בעד הפרטת רשויות, ואני חושב שהכנסת צריכה להיות חזקה בדיוק בשביל לפקח על הממשלה, אפרופו שיחתנו בהקשר של הצבא, ולכן אני חושב שדווקא נורווגי זה דבר טוב, וצריך, אפילו הוא צריך להיות חובה, אבל אם רוצים קיצוץ אמיתי, וצריך קיצוץ אמיתי, כיוון שהוצאות הביטחון צריכות לגדול וצריך קיצוץ אמיתי, צריך לעבור משרד משרד, ואני אומר לך כמי שעבד בממשלה לא מעט, יש הרבה מה לקצץ, יחידות מיותרות, פרויקטים מיותרים, שים לב רק
ב-23. אבל הפתרון הוא פיצוץ, הוא קיצוץ רוחבי, או שאתה אומר לעבור משרד משרד,
לא,
זה לא רוחבי,
לא,
זה להיכנס
לא,
לכל
לא,
תיק ותיק.
לא, קיצוץ רוחבי זה דבר קטן, הוא לא באמת הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה לקחת יחידות שלמות, שלא עושות הרבה, ויש רשימה ארוכה של זה, סעיפים תקציביים שלמים, תיקח רק את מה שעשינו ב-23, הרי פתאום אישרנו 30 מיליארד, מתוכם שר האוצר, אגף התקציבים, פתאום מצא 4 מיליארד, שאפשר להזיז אותם מכל משרדי הממשלה, אפלה ופלה. אמנם זה היה בסוף השנה, וחלק מהכסף זה כסף שלא נוצל, אבל מצאו 4 מיליארד מתקציב השוטף של המדינה. אני אומר לך, וזה לא משימה קשה. אגף התקציבים היה צריך להציג לממשלה, לעבור משרד משרד, לראות מה אפשר לטייב בבירוקרטיה הישראלית, אני לא רוצה לציין פה שמות של יחידות, זה לא עניין של יחידה כזאת דווקא או אחרת, יש עשרות כאלו, אפשר לצמצם אותם, זה ייעול שהיה צריך להיות כבר מזמן, זה הזמן לעשות אותו.
בהחלט. חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך.
תודה.